שמצאו באזור ממלכת ישראל, בשומרון ובגליל. בית השם, כבר אמרנו שזה שנהב, וגם זה דברים שנמצאו בעתיקות שומרון. ממש מצאו חלקים של איתורים משנהב. ספר עוד דברים ואחרי ישראל לא הגיע לידינו בכל אופן. וישכב אחיו עם אבותיו וימלוך אחזיהו ובנו תחתיו. אז המשך, כן, אז אנחנו נמשיך לתוך אחזיהו, ועכשיו פה נכנס לתוך ספר מלכים. הוא מורכב מסיפורי, בתוך ספר מלכים יש קובץ סיפורי אליהו וסיפורי אלישע, ובין לבין מופיעים פה משולב בתוך הספר. אז הנה אנחנו עוברים ליהושפט. יהושפט פשוט מולך תוך בימי אחאב, ולכן עכשיו צריך להיזכר, כמובן, כדי לתארך בספר מלכים, אז מזכירים כל מלך על פי התקופה של המלך שבה הוא המקביל אליו. ויהושפט בן עשה מלך על יהודה בשנת 4 לאחאב מלך ישראל. אני מזכיר שעל עשה אנחנו ראינו שבתחילת ימיו הוא היה צדיק גדול, ובסוף ימיו כנראה שעשה כמה דברים שהם לא היו כל כך טובים. הוא חלה את חוליו וגם לא דרש, כן, אני מזכיר, הוא לא דרש בהשם, אולי זה דרש ברופאים ולא בהשם, ובדברי הימים אפילו נרמז עוד כמה דברים. גם במקביל אנחנו מכירים שהוא קרד ברית עם ארם.
כלומר, חזר ארבעת המלאכים.
מה?
חזר ארבעת המלאכים שמזכירים אותם דוד עשה
יושפת וחזקיה. שהיו צדיקים.
כן, שהיו
צדיקים. כן, אבל עדיין, א' אין ספק שצדיקים, שהיו צדיקים, אנחנו תכף נראה מאיפה, אולי נספיק להגיד את הפעם, מאיפה נכנסים המלאכים הרשעים לממלכת יהודה, כי עד עכשיו כולם היו צדיקים, וגם יושפת נראה שהוא היה צדיק. כן, זה מאוד קל לנחש את זה, אבל זה דבר מאוד יפה לראות את זה בהיסטוריה. אבל בכל אופן, היה לו בסוף ימיו, אנחנו ראינו שהוא דרש את השם ודרש ברופאים, וגם ראינו שהוא קרת ברית עם ארם, וחז"ל כנראה קושרים בשני הדברים, כלומר הוא לא סמך על הקדוש ברוך הוא עד הסוף. זה נרמז בשמו, עשה, דיברנו על זה בשנה שעברה, עשה בארמית דווקא, עשה בארמית, רפואה בארמית, כן? הוא דורש, הוא נזקק לארם ונזקק לרופאים, קוראים לו עשה. אנחנו, יש קשר בספר מלכים בין המלך למה שהוא עושה. בכל אופן, ויהושפט בן עשה מלך על יהודה בשנת 4 לאחר מלך ישראל. יהושפט בן 35 שנה במולכו ו-25 שנה מלך בירושלים. כן, הוא בן 35 שנה במולכו, כי אבא שלו באמת מלך הרבה שנים. ו-25 שנה מלך בירושלים, ושם אמו עזובה בת שלחת. כן, תקופות של מלחמת דוד ארוכות. אולי אפשר כבר לראות פה באיזשהו, נזכור ככה את השמות האלה, עזובה בת שלחי, אולי כן נמצא איזה משהו. וילך בכל דרך עשה אביו, לא שר ממנו לעשות הישר בעיני אדוני, אך הבמות לא שרו, עוד העם מזבחים וקטרים בבמות. כלומר הוא עושה הכל בישר וכולי, אבל עוד העם מזבחים וקטרים בבמות, כלומר לא רק בבית המקדש, אלא גם להשם. זה לא עבוד עזרה, עובדים. אז מזבחים להשם, לא רק בבית המקדש. וזה כבר מתקופת שלמה. וישלם יהושפט עם מלך ישראל. לא, אין פה פירוט של זה. ויתר דברי יהושפט וגבורתו, שאנחנו יודעים, קראנו את הסיפור הזה, וישלם יהושפט עם מלך ישראל, קראנו על אחאב ויהושפט שיוצאים יחד למלחמה בארם. יכול להיות שכשכתוב פה עם מלך ישראל, זה בגלל שבהמשך אנחנו נראה שיהושפט משלים גם עם עוד מלך ישראל, לא רק עם אחאב, גם עם יהורם. אז יכול להיות שזו אמירה כללית עם מלך ישראל. ויתר דברי יהושפט וגבורתו אשר עשה ואשר נלחם, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. באמת כשפותחים בספר דברי הימים, אז מופיע פירוט נרחב הרבה הרבה יותר לגבי יהושפט. אנחנו לא נעבור עכשיו לספר דברי הימים, יש מקום ללמוד אותו בפני עצמו ולא בפירוט כרגע. בכל אופן, בדברי הימים יש פירוט נרחב מאוד לגבי דברי ימי יהושפט. הוא מתחיל בפרק י"ז. וימלוך יהושפט והתחזק על ישראל. ויתן חי בכל ערי יהודה בצורות, ויתן נציבים בארץ יהודה, ובערי אפרים אשר לחד עשה אביו. כן, ממש תיאור ארוך ומהפכה, מוזכרות פה א', מהפכה דתית שהוא עושה, כן, ויתבע ליבו בדרכי השם והסיר את הבמות ואת האשרים מיהודה, ואחר כך יש, כן, הוא מלמד את העם תורה, בכל אופן, ואחר כך יש מהפכה מדינית, רואים שהוא מצליח מאוד מבחינת הממלכות סביבו, אני בפרק י"ז פסוק י"א, מן פלישתים מביאים ליהושפט מנחה, גם ערביים מביאים לו צאן, קיצור, אבן בירניות וכולי, ממש בונה, וערי יהודה הוא ממש מחזק אותם, יש כאלה שמייחסים לו כל מיני בניות בממלכת יהודה, כן, של ערי מצודות, מחזיק צבא מאוד מאוד גדול. פרק י"ח מתואר הקשר שלו עם אחאב, שאנחנו כבר קראנו עליו. סיפור דומה כמעט אחד לאחד, חוץ מהכותרת כמובן, והיא ליהושפט עושר וכבוד לרוב, והתחתן לאחאב, כלומר הקשר ביניהם מתחיל גם בקשר של חתונה. הוא מתחתן עם אחאב, הבת של אחאב והבן שלו מתחתנים. כן, ואז כל הסיפור של אחאב, מלחמה על רמות גלעד וכולי. בכל אופן הוא חוזר בשלום. מה שלא מוזכר אצלנו בפרק י"ט פסוק א', אז אפשר לראות, וישוב יהושפט מלך יהודה על ביתו בשלום לירושלים, אחרי, כן, אחרי מות אחאב. אז יוצא אליו יהוא בן חנני החוזה, ויאמר אל המלך יהושפט, הלא רשע לעזור ולשונא אדוני תאהב. כן, מוכיח אותו, ובזאת עליך הקצף מלפני אדוני, אבל דברים טובים נמצא עמך. הוא יושב בירושלים, ותשימו לב בפסוק ה', זה הכי יפה לראות, ויעמד שופטים בארץ, הנה מהפכה חוקתית או משפטית, ויעמד שופטים בארץ בכל ערי יהודה בצורות לעיר ועיר, ויאמר על השופטים, ראו מה אתם עושים, כי לא לאדם תשפטו, כי לאדוני, וימכם מדבר משפט, ולכן נקרא שמו יהושפט, כנראה. וממש יש פה תיאור שלם של השורש הזה שפט, לשופטים, דבר משפט וכולי, למשפט, ויצב אליהם כל תעשון, בין תורה למצווה, לחוקים, למשפטים, כן, מאוד מאוד מודגש, אז זה המהפכה המשפטית של יהושפט, כנראה שהוא זה. ויש פה עוד מלחמה אחת שאנחנו לא מכירים, ואני בהזדמנות מתייחס אליה, זה מלחמת יהושפט באמון. הוא ומואב בחצצון תמר, כן, לא ניכנס אליה עכשיו, מלחמה ניסית, השם עוזר לו והוא מנצח במלחמה, כל פרק כך מתעסק בזה, וממש בסוף הפרק, כן, סוף זה מתואר גם מה שמתואר אצלנו על ההתרחבות הכלכלית שלו.
חצצון תמר
הזה
זה אותו מקום שאברהם נלחם?
ש?
אברהם עם אברהם.
לא הבנתי, חצצון תמר, חצצון תמר, התורה מזהה אותם, כי היא עין גדי. השם כנראה של המקום חצצון, תמר זה מקום, המקום ליד, יש מזהים עם יצן תמר, יש היום מזהים את זה ליד עם בוקק שם, כמה אפשרויות, בסדר? כן, מוזכרת גם בהקשר של אברהם עם המלאכים, לא ששם הם נלחמו, אלא שעד שם הם הגיעו. כן, המשמעות של זה באופן כללי, עין גדי אין שום סיבה להקים, יש שם מעיינות מאוד גדולים, אבל המשמעות של זה היא שכנראה ים המלח יבש באותה תקופה. לא ניכנס כרגע, מי שיסתכל פה במלחמה יראה שים המלח יבש באותה תקופה. שאפשר ממש לחצות מצד לצד, מימון ומואב הם חוצים דרך אמצע ים המלח, כנראה שים המלח יבש באותה תקופה, לא רחוק אגב מה שקורה היום, מי שמכיר. היום אפשר לחצות באמצע ים המלח מישראל לירדן, כי הים, כל החצי הדרומי שלו יבש, אז גם אותו דבר היה בתקופות. כנראה שהיו תקופות לים המלח יותר חזקות ויותר חלשות. אצל אברהם אבינו זה ודאי ככה, הרי שם זה מתואר כעמק הסינים, וזה ודאי ככה. תמיד נסיגה של ים המלח מלווה בהיווצרות בולענים, מה שנקרא בתנ"ך בארות, בארות חמר. וגם פה מתואר, ואחרי כן התחבר יהושפט מלך יהודה עם אחזיה מלך ישראל, הוא הרשיע לעשות, ויחברו עמו לעשות אוניות ללכת תרשיש, ועשו אוניות בציון גבר, כן, וכולי, ואז, וזה לא... לא מצליח וכולי, בכל אופן, וישכב יהושפט עם אבותיו ויקבר עם אבותיו בעיר דוד וימלוך יהורם בנו תחתיו. אז בדומה מאוד מופיע אצלנו בשינויים קלים, אני קורא חוזר לספר מלכים, אז ממש בהרחבה בספר דברי הימים, ויתר הקדש אשר נשאר בימי עשה אביו ביער מן הארץ, ומלך אין באדום ניצב מלך. זה מוזכר אחרי דברי גבורתו. אפשר להבין פה אחד משני דברים, האם לחיוב או לשלילה. אדום תחת יד יהודה מאז ימי, מי ניצח את אדום? דוד, כן, יואב יושב באדום שישה חודשים ודחריף כל זכר בארץ אדום, ממש מקסח אותם לגמרי, ומאותו זמן הם לא מרימים את הראש, ופה כבר אנחנו שומעים שניצב מלך, ובהמשך אנחנו נשמע עוד בימי יהושפט שיש להם כבר מלך, ואז אנחנו נראה שבעצם זה בא להגיד לנו שיש פה לאט לאט איזשהו התקוממות של אדום מול ממלכת יהודה. יהושפט עשה אוניות תרשיש ללכת אופיר על הזהב, ולא הלך כי נשברו אוניות בציון גבר. כן, אז יש פה ניסיון לשחזר את ימי שלמה, אוניות תרשיש, אנחנו יודעים שזה דבר מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד מורכב. אוניות שהולכות לתרשיש, תרשיש יש כמה אפשרויות, יש שאומרים שזה אי בים התיכון, יש כאלה שאומרים שזה אזור באפריקה. וכאן, איך שלא יהיה, כנראה שזה אזור מאוד, זה נסיעה מאוד מאוד רווחית, כנראה יותר סביר להגיד שזה משהו באזור אפריקה. יכול להיות שאוניות תרשיש זה גם כינוי של אוניות מסוג מסוים, שהן נוסעות למקום אחר, גם לא לתרשיש. כמה אפשרויות. בכל אופן,
רב, שתי שאלות. לא הבנתי את הפסוק,
ומלך
אין באדום,
ניצב
מלך?
כלומר שאין להם, באדום אין מלך, יש ניצב מטעם יהושפט. למה צריך להזכיר את זה כרגע? אז אנחנו נשם את זה בצד כרגע, אבל אנחנו כן נפגוש את יהושפט בהמשך, כאשר הוא פוגש במלך של אדום. כלומר, אז זהו, זה כן, לכן אני אומר, צריך לשים לב לפסוק הזה, שהוא בא להגיד שבהמשך נראה שיש לאדום מלך, ואז זה אומר שיש איזושהי התרופפות.
ובגבי תרשיש, איך כאילו מצד אחד
הוא
גם, תרשיש גם
מוזכרת
לצד
לצון
גבר וגם מצד
הים
התיכון?
יש שאלה מאוד טובה. השאלה הזאת מוזכרת, התרשיש מוזכרת כמה פעמים בתנ״ך, לפעמים בצד של הים התיכון, כמו אצל יונה, ויעקב יונה לברוח תרשישה וירד יפו, כן? משמע שלתרשיש נוסעים, ובכמה מקומות בתנ״ך היא מוזכרת דווקא בהקשר של אילת וצון גבר. אז פה עוד אפשר לתרץ, כי אולי זה אוניות תרשיש ללכת אופירה. כן, המיד הוא אופירה, ואז זה רק אוניות. אבל יש מקומות שממש משמע ככה. לכן יש שרצו להגיד שתרשיש זה איפשהו באזור מערב אפריקה. אז זה לא משנה מאיפה אתה מגיע, כן? זה נכון מכאן או מכאן, וזה תמיד חצי סיבוב. בכל אופן, מזכיר שאז אוניות היו מדלגות בסמוך לחוף, כן? לא היו אוניות, לא נושטות בלב ים, אלא מדלגות מנמל לנמל. ככה זה היה בתקופה הקדומה, וזה מסע של שנים. כן, בשלמה כתוב אחת לשלוש שנים. כלומר, סיבוב כזה זה שנים. תחשבו כמה לוקח זמן, להכין אונייה כזאת, כן? תזכרו, חזל על "וימצא אונייה וייתן שכרה" אצל יונה. שכרה של אונייה כולה, וזה המון. כן, זה דבר שהם מתכננים אותו, כן, וזה ממש דבר קשה. הוא עושה אוניות ולא הלך כי נשברו אוניות בציון גבר. כן, איזו שערה גדולה כנראה שוברת את האוניות, ורוח קדים תשבר. אוניות תרשיש, כן, זה הסכנה הגדולה בהשקעות האלה. באופן, כנראה שיש פה איזושהי רמיזה אלוקית, יהושפט, שהוא כנראה לא יכול, לא ברמה הנכונה לעשות את זה, או לא במקום הנכון לעשות את זה. יכול להיות שאהבה אמינה, כן, טוב, בוא נראה עוד פסוק רב, ואז זה. אז אמר חזיהו בן אחאב ליהושפט, ילכו עבדי עם עבדיך באוניות, ולא עבה יהושפט. וישכב יהושפט עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד אביו, וימלוך יהורם בנו תחתיו. כן, אז אחזיהו אומר, בואו נעשה את זה ביחד, ויהושפט מסרב. ייתכן מאוד שהרקע לכל הסיפור הזה, זה מה שכתוב בספר דברי הימים, שאומר לו הנביא חנני, כן, על ההתחברות לרשע, כן, לאחאב. באופן כללי, ייתכן שבעצם היציאת תרשיש היא, אין, איזה יציאה שרואים את זה אצל שלמה, מלך שהוא מאוד גדול, הוא חזק מאוד, הוא מאפשר את זה, יהושפט חושב שהוא כזה, כן, הקדוש ברוך הוא אומר לו, רומז לו שהוא לא ככה, כן, אחזיהו בן אחאב, כלומר שיש לו את האינטרס שלו ויש לו גם את היכולות שלו. למה יש לו יכולות שאין ליהושפט?
הוא יותר קרוב לחוף. יותר קרוב שם לחוף.
לא, הוא לא, ההפך, הוא יותר רחוק מהחוף. עוד פעם, אחזיהו בן אחאב הוא רחוק מציון גבר, ציון גבר אילת, בסדר? אחזיהו אזור ממלכת ישראל. מה יש לו?
עצים.
עצים?
עצים.
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 עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. עצים. ע עצים, זה נכון, אבל מה, זה לא רק עצים, יש לו גם את הידע. מאיפה יש לו את הידע?
מצידון.
מצידון. אמא שלו, זוהי זבל. בסדר? אמא שלו זוהי זבל, אז יש לו את הידע. תזכרו בשלמה, אם מי שלמה מייסד את הקו, קו האוניות שלו, עם חירה מלך צור, הוא קורא את ברית עם חירה מלך צור. מה זה אומר בעצם? הרי הצורים הם היו הם תמיד שלטו, הפניקים שלטו בכל אזור הים התיכון. שלמה בעצם יש לו יציאה לים סוף. הברית של שלמה עם חירם בעצם אומרת לחירם, אני אתן לך יציאה לים סוף, ואתה תביא את הידע, אני אביא את המקום, נכון? וביחד אנחנו נשלוט על הקו הדרומי הזה, קו חדש, שבטח מקצר את הדרך כנראה או משהו כזה. זה גם מה שהולך כאן בעצם. כן, יהושפט מנסה לבד, זה לא מצליח לו, כנראה שאין לו מספיק את הידע, נשברו האוניות. אחזיהו מציע להביא את הידע, יהושפט מסרב. כן, הוא מבין שהברית הזאת היא לא, דבר טוב לא יצא ממנו.
בדברי הימים נראה שהם כן עשו ברית.
כן, בדברי הימים משמע אגב הפוך. כן, משמע שהאוניות נשברו אחרי הברית ולא הברית, ולכן הכל, כן, באמת צריך להבין מה בדיוק זה אפשר. לא רציתי להיכנס לזה בעריכות, אבל זה נכון, בדברי הימים אם תסתכלו, אז בואו תסתכלו כבר, אם כבר הגענו בדברי הימים כפרק כ"ב שם, איפה שסיימנו. ממש אחרי שכתוב שהוא מת, וימלוך וכו', ויתר דברי יושב"ל הראשונים האחרונים אינם כתובים בספר דברי יהוא בן חנני, אשר הועלה לספר מלכי ישראל, ואחרי כן, לא הגיע אלינו, ואחרי כן התחבר יהושפט מלך יהודה עם אחזיה מלך ישראל, הוא הרשיע לעשות, תכף נראה, נראה את זה בתנ"ך, שהוא הרשיע לעשות, ויחברהו עמו לעשות אוניות ללכת תרשיש, ויעשו אוניות ויציון גבר, ויתנבא אליעזר בן דודבהו ממרשה, אין, מרשה ממלכת יהודה, על יהושפט לאמור כי התחברך עם אחזיהו פרץ אדוני את מעשיך וישברו אוניות ולעצרו ללכת תרשיש. אז לפי זה כבר בהתחלה, כבר האוניות הראשונות הם היו כנראה איזשהו שיתוף פעולה עם אחזיהו, ואחזיהו רק רוצה להתעקש, וזה עוד יותר מסביר, כן, למה יהושפט לא מסכים, כי הוא מבין שההתעקשות, כן, שהשם נגד השיתוף פעולה הזה וכולי. יהושפט היה הבן של יהושפט עם הבת של אחאב, נכון? תכף נראה, אבל עקרונית, הבן של יהושפט, שזה יהורם, נשוי לאיזבל, לאתליה, נכון? כן, באמת לא כתוב פה בשם אמו עתליה, אבל אחר כך אנחנו... בשנת 12 שנה ליהורם בן אחאב, מלך ישראל, מלך אחזיהו בן יהורם מלך יהודה. בן 22 שנה אחזיהו במלכו, שנה אחת מלך בירושלים, ושם אמו עתליהו בת עומרי מלך ישראל. בסדר? אז עתליה הייתה אמא של אחזיה, בן יהורם. כלומר, הייתה נשואה ליהורם, הבן של יהושפט. אז יהושפט ואחאב הסיעו את הילדים שלהם. ככה משהו. ופה, טוב, ומשמע באופן כללי שהחזק הוא יהושפט, כן? מי שמביא את הבת הוא החלש יותר בתקופה. ככה זה, דיברנו על זה בצד שלמה, בתקופות הקדומות זה ככה. נקודת החוזק היא בצד של יהושפט, ומלכת ישראל נסמכת עליה. באופן כללי אפשר לראות, דיברנו על יחסי כוחות במזרח התיכון, אז כאשר יש קשר בין ממלכת יהודה וממלכת ישראל ויש שלום ביניהם, אז זה מאפשר להם להילחם בארם, ומצד שני גם להתפשט, לעשות אולי פעילות כלכלית בים התיכון, כי אין מלחמה ביניהם. כאשר יש מלחמה ביניהם, אז כל אחד מתכווץ, כן, הוא לא יכול לשלוח כוחות דרומה או צפונה, וזה דברים שראינו כבר קודם. האם זה נכון רוחנית? אז זה כמו שאנחנו רואים כאן, זה לא תמיד נכון. כלומר, זה לא עובד רוחנית. הלאה. אז אמר אחזיהו בן אחאב וכו', וישכב יהושפט עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד אביו, וימלוך יהורם בנו תחתיו. אחזיה הוא בן אחאב, מלך על ישראל בשומרון, בשנת 17 ליהושפט מלך יהודה, וימלוך על ישראל שנתיים. והיה שרה בעיני אדוני, והלך בדרך אביו ובדרך אמו. כן? שניהם. ובדרך ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל. מה זה דרך ירבעם בן נבט? עגלים. שני עגלים, בסדר? זה לא עבודה זרה, בפשטות. כן? אלא אולי בשיתוף, אולי עבדו את השם דרך העגלים. בכל אופן, זה דרך ירבעם בן נבט. דרך אביו ודרך אמו, כנראה זה משהו אחר. תכף נראה. אז בפסוק נ"ד, פסוק הבא, ויעבוד את הבעל וישתחווה לו ויחס את אדוני אלוהי ישראל ככל אשר עשה אביו. כן, פה מתחיל מלכים ב', אני רק עיר הערת אגב, כמובן שאין לזה שום משמעות. במקום, בבת הספר אחד, ספר מלכים, אין א' וב', כן, כל ה... כמו שפה ממש רואים שזה חלוק באמצע פרשייה, כן, זה לא... כן, נשמע טוב להתחיל בויפשע מואב אחרי מות אחאב, אבל זה כאילו לא... באמת חסר משמעות, אפילו מבחינת חלוקה בין הנביאים, אליהו ואלישע זה לא, ממש לא ברור למה אני חושב, כן, יכול להיות שפשוט רצו איפשהו באמצע, נגמר להם הדף, לא יודע. ויפשע מואב וישראל אחרי מות אחאב. כן, אז אחזיה הוא הבן של אחאב, ברגע שאחאב מת, כנראה שאחאב היה מלך גדול וחזק, חזר למשל בכיפה, מואב פושע בו, אנחנו נראה שיש לזה השלכות בהמשך, מואב פושע בישראל. שימו לב שהחלוקה היא כזאת, כלומר שאדום הוא תחת יהודה ומואב, וכנראה גם עמון, הם תחת ישראל. ויפשע מואב וישראל אחרי מות אחאב, ויפול אחזיה בעד הסבכה בעלייתו אשר בשומרון. מה מצלצל? כמו מה זה מוכר לנו? מה? אצל אחאב. מה קרה לאחר? מה קרה לאחר?
לא, שהוא נפצע ואמרנו שבשיעור הקודם שהוא ימות והבן
שלו... נכון, זה אחאב, יותר מאחאב, זה בוא נדייק יותר. ויפול אחזיה בעד הסבכה.
זה עם החץ של הכרם
של... זה נראה, זה יהיה יותר דומה דווקא ליהורם, הבן שלו.
שנייה, יהורם הוא הבן של?
שניהם בנים של אחאב, גם אחזיה וגם יהורם.
אוקיי.
בסדר? יהורם יקבל את חץ, מרכבה, זה בדיוק
יהיה. נכון.
אבל החזיה נופל בעד הסבכה. הוא קורא לנו משהו?
מה הסבכה?
מישהו שנופל כשמת דרך החלון? נופל מהחלון זה מת? איזבל. או, זה אמא שלו. מצוין. כאילו, אז יש פה איזשהו רמיזה ככה שהוא קשור גם לאמא שלו. כן, זה קורה לו כשהוא בצורה מאוד דומה למה שקורה לאמא שלו. אני לא יודע מה זה בעד הסבכה, והמפרשים מוצאים פה כמה אפשרויות, אבל בעד הסבכה ועלייתו, כן, הגדר, החלון, איפשהו מלמעלה הוא נופל, אשר בשומרון ויחל, והוא חולה. והוא חולה, כנראה, זה נפילה נפילה. וישלח מלאכים ויאמר עליהם, לכו דרשו בבעל זבוב, ואלוהי עקרון, אם יחיה מחול יזה. בעל זבוב זה הבעל, כן, של זבוב, כן, אבל עוד סוג של בעל. ומלאך, אז בואו נקרא קצת את הסיפור פה כסיפור אחד, ואחרי זה ננסה להסביר אותו מה קורה פה. ומלאך אדוני דיבר אל אליה התשבי, קום עלה לקראת מלאכי מלך שומרון, ודבר עליהם, המבלי אין אלוהים בישראל, אתם הולכים לדרוש בבעל זבוב אלוהי עקרון, ולכן כה אמר אדוני, המיטה אשר עלית שם, לא תרד ממנה, כי מות תמות, וילך אליה. וישובו המלאכים אליו, כלומר אל החזיה, ויאמר עליהם, מה זה שבתם? או כנראה חזרו מהר מדי, ואמרו אליו, איש אבל לקראתנו, ויאמר אלינו, לכו, שובו אל המלך אשר שלח אתכם. ודיברתם אליו, כה אמר אדוני, מבלי אין אלוהים בישראל, אתה שולח לדרוש בבעל זבוב אלוהי עקרון, לכן המיטה אשר עלית שם לא תרד ממנה, כי מות תמות. וידבר עליהם, מי משפט האיש אשר עלה לקראתכם, וידבר עליכם את הדברים האלה, ויאמרו אליו, איש בעל שיער, ואזור אור עזור במותניו. ויאמר אליה, התשביהו. כן, הוא מזהה אותו. וישלח אליו שר 55. ויעל אליו, והנה יושב על ראש ההר, וידבר אליו איש האלוהים, איש האלוהים, המלך דיבר, רדע. כן, אומר השר 50, איש האלוהים, המלך דיבר, רדע. ויהיה אליהו וידבר אל שר 50, ואם איש אלוהים אני, תרד אש מן השמיים ותאכל אותך ואת חמישיך. הלכו 51 איש. ותרד אש מן השמיים ותאכל אותו ואת חמישיו. וישב וישלח אליו שר 50 אחר, חמישיו. ויען וידבר אליו איש האלוהים, כה אמר המלך, מהרה רדע. ויען אליה וידבר עליהם, אם איש האלוהים אני, תרד אש מן השמיים ותאכל אותך ואת חמישיך. ותרד אש האלוהים מן השמיים ותאכל אותו ואת חמישיו. וישב, וישלח שר חמישים שלישים וחמישיו. ויעל, ויבוא שר חמישים השלישי. ויחל ברכיו לנגד אליהו, ויתחנן אליו. וידבר אליו, איש האלוהים, תיקרנה נפשי ונפש עבדיך אלה חמישים בעיניך. הנה ירדה אש מן השמיים ותאכל את שני שרי החמישים הראשונים ואת חמישיהם, ואתה תיקר נפשי בעיניך. וידבר מלאך אדוני אל אליהו, רד אותו, אל תירא מפניו. ויקום וירד אותו אל המלך. וידבר אליו, כה אמר אדוני, יען אשר שלחת מלאכים לדרוש בבעל זבור ולא עקרון, המבלי אין אלוהים בישראל לדרוש בדברו, לכן המיטה אשר עלית שם לא תרד ממנה כמו תמות. וימות כדבר אדוני אשר דיבר אליהו וימלוך יהורם תחתיו. שנת שתיים ליהורם בן ירשפת מלך יהודה, כי לא היה לו בן.
למה
הוא
מביא אותו
שיגיד
לו את זה הוא בעצמו
מפורש? נכון. כן, זה ממש תמוע. מה בדיוק הסיפור? מה, בשביל זה כל הדיון, כשהוא יבוא בסוף להגיד את אותו דבר?
למה לשרוף של
102
אנשים?
כן, כמה אנשים ישרפו, באמת השאלה הכי קשה כאן זה השייך, אברבנאל, שואלים כן. לא חבל, 100 איש, ככה. באמת קשה. אז זה, עוד רגע נחזור אל שם, אני אגיד מה שהמפרשים פה אומרים. כן? לא היה לו בן, זה כאילו עוד יותר לחזק את הרשעות של החזה, הוא כנראה שהיה מלך רשע במיוחד, כן? ולא היה לו המשכיות בכלל, ואח שלו מחליף אותו. סיפור שנראה אותו בסוף ממלכת יהודה, כשגם היא תהיה בסופה הקשה. כן, אז כשאח מחליף, כן, זה ממש סימן לרשעות, זה באמת הוא הרשיע יותר מכולם. אז בואו נתחיל מההתחלה. קום עלה לקראת מלאכי מלך שומרון ודבר עליהם, המבלי אין אלוהים בישראל, אתם הולכים לדרוש בבעל זבור ולא עקרון. כן, הוא רוצה לשאול, הוא רוצה לברר האם אחיה מכל איזה, כן, הוא שולח לבעל זבור ולא עקרון, שזה איפשהו באזור פלישתים, ואליהו מנצל את ההזדמנות, והולך ותופס את המלאכים בדרך. למה הוא לא הולך להגיד את זה לחזיה בעצמו? אבל ילך ויגיד לו, תשמע, המיטה אשר עלית עליה, למה הוא לא יכול להגיד לו את זה? מה עוצר את אליהו ולהיכנס לאחזיה ולהגיד לו?
אני לא מבין גם כך את העונש, כאילו...
מיטה אשר עלית עליה לא תרד ממנו.
לא, אבל כאילו... יודעים שהוא עובד עבודה זרה, אז מה כאילו... מה חדש בזה שהוא הולך לשאול את בעל זבור ולא עקרון, כאילו?
לא... זה חילול השם. פה הבעיה היא לא עבודה זרה. זה לא שיש לו בבית פסל. זה שהמלך שולח משלחת לעקרון, זה חילול השם, משלחת ממלכתית לעקרון. אצל אחאב לא מצאנו דבר כזה. נכון? לא מצאנו שאחאב שולח לאיזה עבודה זרה, זה לא מצאנו. לשאול שאלה פרטית שלו, זה לא דבר שמצאנו. מצאנו שהיו לו נביאי שקר, אבל הוא גם שאל בנביא השם אם אתם זוכרים. אבל לא מצאנו שהוא שולח לאומה אחרת לעבודה זרה, זה ממש חילול השם. הבעיה פה זה החילול השם. המבלי אין אלוהים בישראל, נכון? נראה את זה אחר כך אצל אלישע. כשנאמן בא לשאול, זוכרים? זה אומר, יש אלוהים בישראל, יש נביא, יש את מי לשאול. כן? זה חילול השם. זה הבעיה שם. ולכן אתה תמות. כן? התוצאה תהיה שתמות. אתה לא היה לך לסתור. ולמה הוא לא הולך ואומר לו את זה בעצמו? מה מונע מאליהו להיכנס לבית של החזיה? נשאל את זה אחרת. מי מונע מאליהו להיכנס? מי? יש מישהו שמונע ממנו להיכנס לבית, מי? אמא שלו, מי זה אמא שלו? איזבל, היא חיה או מתה? היא חיה, היא עוד לא מתה, נכון? אנחנו נראה שהיא תמות עוד כמה פרקים, אז היא בחיים, ומה היא הבטיחה לאליהו? להתחסל אותו, אליהו לא יכול להיכנס גם לבית. אז נכון שהקדוש ברוך הוא כן היה יכול לעשות, נראה שתכף אולי יש אפילו דבר נוסף.
לדבר עם המלאכים, לא עם המלך.
זה בדיוק מה שאני אומר. המלאך אומר לו לדבר עם המלאכים, כי לבית המלך הוא לא יכול להיכנס. זה לא שהקדוש ברוך הוא לא יכול להגן עליו גם בבית המלך, כמו שרואים בהמשך, הוא כן יכול להיכנס גם לבית המלך, נכון? אבל זה להזמין ניסים מוזמנים. עכשיו יכול להיות, אפשר להסביר פה הסברים אחרים. יכול להיות שהנס כאן הוא יותר גדול, תכף נראה.
מה להזמין
ניסים? הוא הרגע שרף נהג במשפחה. אתה צודק. אז תכף נראה שאולי באמת הנס כאן הוא אפילו עוד יותר גדול כשהוא פונה אל השליחים. אתה צודק. כנראה שיש פה קידוש השם עוד יותר גדול כשהוא פוגש את השליחים ולא את המלך. נכון, אני מסכים שהתשובה הזאת היא לא מספיקה. כן. אז בואו נראה, מה, יש פה פעמיים את מה שהוא אומר להם. המבלין, אלוקי, אתם הולכים לדרוש, אתם הולכים לדרוש בבעל זבוב אלוקי עקרון. תסתכלו מה המלאכים אומרים לאחזיה. בואו נשווה. פסוק ג' מול פסוק ו'. איש עלה לקראתנו ויאמר אלינו, לכו שובו אל המלך אשר שלח אתכם ודיברתם אליו, כה אמר השם, המבלין אלוהים בישראל, אתה שולח לדרוש בבעל זבוב ולא עקרון. ומה הוא אמר?
אתם הולכים
לדרוש בבעל זבוב ולא עקרון.
יש כאן קצת שהם כאילו חזרו בעצמם.
לא, מה זאת אומרת?
הם לא רוצים ללכת לשאול.
מצוין. כלומר, בהתחלה אליהו מאשים אותם. הוא לא בא בטענה אל אחזיה. הוא אומר, הוא תופס את השליחים ואומר להם, אתם הולכים. זה מה שאומרים חז"ל, שאין שליח לדבר עבירה. אדם שהולך לשאול בבעל זבוב ולא עקרון, זה אתם אשמים. כן? הוא לא בא אליהם בטענות. ולכן, אבל מי יענש על זה? כן, הוא יענש כי הוא השולח, אבל הוא מאשים אותם בזה בהליכה. כן? ולכן, כה אמר השם, המיטה, התוצאה והעונש, אז יש פה תוכחה של השליחים, והעונש יהיה על החזיה. האם השליחים מתקנים?
הם
מתקנים, כן? הם חוזרים והם הופכים משליחים של החזיה לשליחים של אליהו. אז הם בעצמם תקנו, ולכן אין פה אתם הולכים יותר, כי הם באמת לא הולכים. ולכן הם עכשיו אומרים את כל מה שאמר אליהו, כה אמר השם, הם כבר אומרים על ההתחלה. כה אמר השם, זה לא הופיע אצל אליהו כה אמר השם בהתחלה. הם כבר מבינים שהכל הוא דברי השם, המבלין אלוהים בישראל, אתה שולח לדרוש בבעל זבוב ולא עקרון, כן? האשמה היא רק עליך. אנחנו חזרנו, כן? אתה שולח לדרוש בבעל זבוב, לכן המיטה אשר עלית שם לא תרד ממנה, כי מות תמות. ראיה לדבר שבאמת הם כיוונו לדברי אליהו. אליהו בסוף הפרשה יגיד וידבר, כה אמר השם, יען אשר שלחת מלאכים לדרוש, גם זה כה אמר השם. נכון? זה כבר...
זה מה שאליהו אמר בהתחלה לכאורה, זה כבר אמר השם, כתוב...
כן,
בבית... מה השם דיבר אליה, תשמי קום עליהם, ודבר עליהם, מבלין עליהם...
ולא כתוב מה הוא אומר.
ולכן כה אמר השם, המיטה אשר עלית משם.
נכון, כלומר אליהו אומר את המילים כה אמר השם על מה הוא אומר אותם.
על המיטה.
רק על העונש, נכון? והם המלאכים, וגם אליהו בסוף אומר שזה על הכל, אבל זה הגיוני, כי בהתחלה הוא פונה למלאכים, כן? הוא פונה אליהם על המעשה שלהם. עכשיו יוצא אולי שהנס הוא גדול יותר, כי מקור או הנס או המאבק בין דבר השם לדבר המלך הוא הרבה יותר חזק, כי אני הצלחתי, היה פה מאבק, השליחים, את מי הם יקחו, עם מי הם ילכו, עם דבר השם או דבר המלך, מה הם בחרו? בחרו ללכת עם דבר השם, הם עזבו, גם זה ממש סוגיה של סירוב פקודה, נכון? זה הפרק היחיד שמדבר על סירוב פקודה, גם בהמשך שלו עוד יותר, ממש, על עשרי חמישים, אנחנו נראה את זה. זה פרק שמדבר על הסוגיה הזאת ישירות. יש פה דבר השם, דבר המלך, השליחים שמים את דבר המלך בצד ועוזבים. ועוברים לעשות את דבר השם, ממש לא רק שהם לא עושים את השליחות, הם מתהפכים להיות השליחים של השם. אני מדבר עליהם, ממשפט האיש אשר עלה לקראתכם, טוב אני מניח שהוא כבר מנחש, אני מדבר עליכם את הדברים האלה, ויאמרו אליו, איש בעל שיער ואזור אור עזור במותניו, ויאמר אליה תשבי. זה התיאור של אליה, תשבי, איש בעל שיער ואזור אור עזור במותניו. זה התיאור של אליהו, הוא מזהה ישר. אני בספק, המפרשים פה גם מתלבטים, האם הם לא זיהו אותו. כן, יכול להיות שהם זיהו, יש פה מפרשים שאומרים שלא זיהו אותו, כי זה כבר עברו כמה שנים. כן, אבל אליהו היה מאוד ידוע, איך הם לא זיהו אותו? אז יכול להיות שהם פשוט... מתממים, הם לא רוצים להגיד, פגשנו את אליהו הנביא, כן, והחלטנו לשנות דעתנו, אלא מה הם בעצם אומרים למלך, תשמע, אתה שלחת אותם לבעל זבוב.
סביר
להניח
שהם חוזרים למלך, זה בגלל שהם סומכים על מי שאמר להם, כאילו...
לא, זה שהם סמכו בוודאי, אני בטוח, אין ספק שהם סמכו, כבר שסמכו עליו ש...
כאילו, הם סתם פוגשים מישהו בדרך שאומר להם...
נכון, כאילו, מן הסתם הם, לא, הם הבינו שזה כה אמר השם, השאלה אם הם הבינו גם מי הוא כה אמר השם, היו עוד נביאים שם בסביבה שהסתובבו, כנראה, אני חושב, ייתכן שהם זיהו, הם פשוט לא רצו להגיד למלך אליהו, כי אליהו זה יריב אישי של המלך. גם למלך זה חשוב לדעת אם זה אליהו הנביא, כי איך אליהו הנביא נתפס בבית אחאב? כשונא אישי של משפחה של בית אחאב, נכון? המצאתני אויבי, זה יריב אישי. ראינו את זה כבר, הוא נתפס כדגל שחור, כן, ולכן איזה, איש בעל שיער, אגב בעל שיער זה שתי אפשרויות, המפרשים פה אומרים שיער, אפשרות אחת, שזה אדרת שיער, כן, שהאדרת שלו, האדרת של ליליהו הייתה אדרת שיער, משמע שפעם, זה היה לבוש אופייני לזה, לנביאים, ככה משמע בספר זכריה, כשהנביא זכריה מתאר את נביאי השקר בפרק י' ג', הוא אומר, והיה ביום ההוא, יבושו הנביאים איש מחזיונו בהנבואותו, ולא ילבשו אדרת שיער למען כחש. אז יכול להיות ששיער פה זה, ככה חלק מהפרשים פרשו, אם כי בפשטות אליהו הנביא היה איש בעל שיער. איפה רואים לזה ראייה בתנ"ך?
בהמשך עם אלישע.
נכון מאוד, עם אלישע. הדרך השלילה רואים.
צועקים לו עלי קרח.
שצועקים לאלישע עלי קרח, משהו שהם ככה אומרים מפרשים, על זה שאליהו היה איש בעל שיער. כמו זה, כאן כתוב את זה מפורש, שהוא בעל שיער, הכוונה שהוא שעיר.
הרב, זה ולא חיפשתם פה.
מה?
זה
בלך חיפשה אותו.
גם היא לא הולכה איתה
ממך. לא, תחשוב, עוברים כאן כבר כמה שנים, ופתאום הוא מופיע שוב.
אז למה היא לא הולכה עם
החמישים? אה, הנה, היא שולחת. כן, כן, זה בדיוק מה שקורה כאן. והוא איש בעל שיער ואזור אור, ויאמר אליה, תשביעו, ועכשיו הוא שולח אליו, וישלח אליו שר חמישים. מה מטרת השליחות של שר חמישים? למה צריך, למה הם שולחים אותו?
להביא אותו
ואז. להביא אותו, ואז מה? להרוג אותו. אז מה צריך להביא אותו?
לעשות לו משפט
כזה. לעשות את זה משהו פומבי. יש דווקא הרלב"ג אומר שחמישים, הכוונה שחמישים איש הולכים לקראתו, לפניו, כאילו, כמו שמצאנו אצל אבשלום ואדוניה, ודברים כאלה. כן, כבוד כזה של שר חמישים. שר שחמישים איש הולכים לפניו, אומר הרלב"ג.
אז למה רדע אין?
כן, הרדע, אז הרדע פה הוא לא ברור, כן. באמת, אברבנאל וגם האנשך וכל המפרשים האחרים אומרים לא, זה לא, אין פה עניין של כבוד. רדע, לא כתוב רדע אליו, המלך דיבר רדע אליו, אלא רדע. ומה אחר כך?
רדע
רדע. כן, אם שולחים שר צבא עם 50 חיילים, אז זה לא כדי לבקש שהוא יבוא, המלך רוצה לשמוע אותך אישית, כמו שאומר הרלב"ג. כן? למרות שאמנם ככה בסוף זה מה שהוא עושה. הוא באמת אומר את הנבואה ויוצא החוצה. לכאורה זה מה שהוא היה אמור לעשות, אבל... אז למה צריך 50 איש? אם היו שולחים לאליהו, בוא תגיד בבקשה את הנבואה האישית למלך. כמו שהוא אומר בסוף, הוא לא היה עושה את זה. הוא אומר, תשמע, המלך לא עשה לך כלום, רק תבוא תגיד, אני רוצה לשמוע את זה מהפה שלך. כן, שהיה עושה את זה. אז כנראה שהמלך דיבר רדע עם 50 איש חיילים חמושים, זה בא להגיד מה? לסגור חשבון, נכון?
הרב, האם הוא עלה?
כלומר?
כתוב שהוא עלה אליו, נכון? והיה על ידיו.
רגע, רגע, עוד שנייה אחת, אני אגיע לזה. אגיע לזה, עוד רגע. נכון. והיה אליו, הנה יושב על ראש ההר, והיום דיבר אליו. עכשיו עוד רגע נגיע להבדלים בין מה שקורה כאן. בכל אופן, מה המטרה? המטרה היא לא לשמוע את דבר השם, הוא יבוא להזמנה לשמוע את דבר השם. כנראה שהמטרה היא לתפוס את אליהו ולסגור איתו חשבון. איזה חשבון? שנים מחפשים אחריו, איזבל כבר, והנה, בן טוב לאבא, אם שאלנו בהתחלה, לאמא טוב, לאמא, אם שאלנו מקודם מה זה בדרך אמו, מה זה בדרך אמו? המרדף אחרי אליהו, כן, הוא רוצה לסגור את החשבון שאמא שלו פתחה, זהו בדרך אמו. אז זה אפשרות אחת, אפשר להציע פה אפילו יותר מזה. וזה צריך להיכנס פה לראש של תקופת התנ"ך, איך נביא נתפס. בתקופת התנ"ך יש קשר חזק בין הנביא לנבואה, ולכן הרבה פעמים מנסים לפגוע בנביא, לא כעונש על הנבואה שלו, אלא בדיוק, כדי לבטל את הנבואה, בסדר? לבטל את הנבואה, אתה אמרת, אם אני אהרוג אותך, אז זה לא יקרה, בסדר? זו המטרה. אחת הדרכים, רואים את זה אצל ירמיהו, רואים את זה אצל זכריה בן יהוידע, אני רואה את זה בהמשך פה בפרק מלאכים, בספר מלאכים ב' בייחוד, כמה וכמה פעמים, שאחת הדרכים לחסל את הנבואה, לפחות ככה זה נתפס, כאילו שעכשיו, אם נהרוג, יש קשר מהותי בין הנביא למה שהוא אומר, ואם נהרוג לכאורה את הנביא, אז אולי זה יעצור את זה, כמובן שזה כמובן בלתי אפשרי, אבל ככה זה היה נתפס בימי קדם, שיש קשר ממש, ממשי בין הנבואה למי שאמר אותה. ודרך להחזיר אותה אחורה, הוא אמר, לכן הוא חוקר אותם. מי אמר? לכן החקירה. איך הוא נראה? כי עכשיו, כן, יוצאים לחיפושים ויוצאים לתפוס אותם. אז זה מטרת שער 55. מטרת שער 55, בסופו של דבר, היא לא רק סגירת חשבון, ארוך טווח עם, שהיה מימי זבל, אלא הוא אפילו משהו בהיבט קצר הטווח, של החזייה שהוא מנסה לשנות את דבר השם. כן? אחרי שדבר השם שינה את, דבר, את דברו, הוא מנסה להעביר את להגביר את העצימות של המלחמה. כן? קדוש השם שלח את אליה ובעצם עצר את החילול השם שהיה. בסבב הראשון היה 2-0 לאליהו, נכון? א' הוא עצר את החילול השם, את השליחות, וב' לא רק שהוא עצר, אלא סובב אותם והם נהפכו להיות שליחים שלו. המלך מעלה את זה עכשיו במדרגה, ועכשיו בוא נראה, כן, אם מי יעצור את דבר השם.
אבל למה הם אומרים
רדע?
הם צריכים שהוא
יקשיב
להם?
כשאני בא עם 50 איש חמושים, ואני אומר רדע, זה לא משכנע. יש לו 50 נימוקים מאחריו. לא? נכון, כמו שאמרו, יכול להיות שהריגה רצו לעשות אותה יותר פומבית, כן, רואים את זה איזבל כבר קודם. רואים את זה שהיא לא רצתה להרוג אותו במקום, נכון? כי כעת מחר עושים את נפשך כנפשך עליהם, למה היא לא הורגת אותו? יש כנראה דרך, אבל כאן ודאי שמלך דיבר רדע, והברבנן יודע שהיא לא אומר רדע אליו, כן? אבל עדיין זה, גם אם לא, גם אם רק להביא אותו, זה לא היה למטרות שלום. כן? ראייה לדבר.
אין
לו עניין
לרדת,
הרי יעלו אותו. נכון, ראייה לדבר. לא, נכון, ראייה לדבר.
רק בפעם השלישית השם אומר לו לא יעשו.
מה השם אומר לו בפעם השלישית?
אגב, הם לא יהרגו אותי.
נכון, הפעם השלישית.
אין לרדת, יהרגו אותך או לא יהרגו אותך, יהודים מצווה לשמור על החיים שלו
כמה שיותר זמן. לא, תראו את הפעם השלישית, הראייה היא בפעם השלישית, תראו מה אומר לו מלאך השם. וידבר מלאך השם בפסוק ט"ו, ולאליהו רד אותו, אל תירא מפניו. כלומר,
לפני כן הוא לא
פרד. כלומר לפני כן הייתה סיבה טובה. לא לרדת איתו.
מה השתנה?
מה? רגע,
תראה
מה השתנה.
הרב, מה זה חמישה?
חמישה זה החמישים איש איתו.
בחמישה זה מי של חמישים?
חמישים, כן. אין דרך להגיד את זה בעברית, אז זה כן, חמישה. חמישימיו, לא יודע.
הרב, מהתשובה של אליהו אפשר להבין כאילו גם מה שר החמישים עשה כאילו. הוא אומר לו יש אלוהים נראה לי כאילו בזלזול בגלל זה.
כן, אז יש
כאן,
מי שהרד"ק כותב ככה, שזה לשון זלזול איש האלוהים, כן, לשון זלזול, אבל זה לא רק זלזול, יש כאלה שניסו להסביר שלמה הוא הורג אותם, כי יש פה לשון זלזול, זה לא רק לשון זלזול, אליהו נלחם פה על החיים שלו, ברור למה הם באו, עכשיו זה לא רק שהם, זה היה להם ממי ללמוד, ממי היה להם ללמוד? מהשליחים הקודמים, נכון? שכבר שינו את כיוונה, והם לא למדו. כן? עכשיו תראו, הראשון עולה באמת אל אליהו, תראה, והנה יושב על ראש ההר, כן, וכולי. עכשיו זה לא שהם לא יודעים שהוא איש אלוהים, הרי תזכרו בתהילים, אל תיגעו במשיחי, נכון, זה תהילים. אל תיגעו במשיחי ובנביאי אל תראו. כן, יש פה עוד פעם דבר השם מול דבר הנביא, והחיילים יודעים שהם הולכים לתפוס נביא, הם יודעים את זה.
רגע, אז למה השניים לא, כאילו, ועצרו משהו? אתה
רואה את 151
גופות על
הלצפה? שנייה אחת. לא הניח אדם לעושקם ויוכח עליהם מלאכים. מה ויוכח עליהם מלאכים? אל תיגעו במשיחי ולנביאי אל תראו. כן, אסור, נביא, עוד פעם אנחנו רואים, דבר השם, וזה, החיילים יודעים שהם הולכים לתפוס את איש אלוהים, איך אני יודע? הם אומרים את זה. איש האלוהים, המלך דיבר רדע. כלומר, מה, המלך דיבר. דבר המלך מול איש האלוהים. זה המעבר.
אבל
הם
לא
באים להרע לו במובן
מסוים.
מה?
השאלה היא למה הם באמת לא רואים את הסכנה על עצמם, כי הם לא חושבים שהם באים להרע לו, הם באים לקחת אותו בשביל שיראו לו בהמשך.
לא, בשלב הראשון הם לא רואים סכנה. רגע, פעם הראשונה, שנייה, פעם שנייה כבר לא ככה, לא בדיוק אותו דבר. וישו וישלח אליו שר חמישים אחר, בחמישה, ויען וידבר אליו, איש האלוהים כה אמר המלך מהרה רדע. מה זה ויען? ויען, מה השתנה?
הוא לא עלה.
הוא לא עלה, לא ויעל, אלא ויען. אז מה זה ויען? הוא צועק, בדיוק. עכשיו, שהוא למטה, למה הוא לא עולה? הוא מפחד, אז מה הוא תופס, שמה?
המרחק יציל
אותו. כן, שהמרחק יציל אותו. האיש האלוהים הוא חזק בקסמים, הוא עושה עם היד ככה ויוצאת לו אש מהיד, אני יודע משהו כזה, ולכן אני אעמוד מחוץ לטווח, כן, ואני אצעק לו, המלך דיבר, כן, מהרה רדע, הוא גם יותר חצוף.
נהרגו גם החמישים שהיו למטה יותר.
מה?
אה, נכון.
קודם נהרגו גם החמישים שהיו למטה.
בפעם הקודמת אי אפשר, לא מובן, כן, כתוב, וישלח אליו סך 55, ויעל אליו, ופשוט כולם עולים, וידבר סך 50, אם איש אלוהים אני, תרד אש מן השמיים ותאכל אותך ואת חמישיך, כן, ויעל הכוונה על כולם, אני מניח שהוא בא עם אמצעי השכנוע שלו. בכל אופן, בפעם הזאת הוא עומד למטה. עכשיו הוא הרבה יותר חצוף. שני הבדלים. ויעל מדבר אליו איש האלוהים, כה אמר המלך מהרה רדע. שני הבדלים. מה השתנה?
כה אמר.
א', כה אמר, וב', מהרה. שני הבדלים שקשורים אחד לשני. כן? כה אמר, זה איך הוא תופס את המלך? כן. כמו כה אמר השם. להשוואה, תשבו את זה למה ש... לפני שנייה אליהו אמר למלכים, כה אמר השם. המלך, מקודם הוא היה, המלך דיבר. בסדר. הוא כבר חצוף, וממילא גם החוצפה ממשיכה הלאה. מהרה רדע. כן? ויען אליהו וידבר עליהם עם איש האלוהים, אני תרד אש מן השמיים ותאכל אותך ואת חמישיך. גם אותם, כמובן, כי הוא, לא למדו משתי ההזדמנויות הקודמות שהיה להם.
מה זה הזאת של התנאי
לא, מה זה?
לא, אם איש אלוהים אני זה, אם אתה יודע שאני איש אלוהים באמת, כן? אם אתה יודע שאני איש אלוהים, תוכל, תרד אש מהשמיים. אם היית שוגג מילא, לא היית יודע, היית עושה את דבר השם, את דבר המלך, נניח, אבל אתה יודע שאני איש אלוהים. ויש פה דבר השם מול זה. עכשיו, המטרה, הרי מה קורה פה בעצם? ההגנה על אליהו היא בעצם ההגנה על דבר השם. הרי מטרת החזיה כשהוא רוצה להרוג את אליהו היא לחסל את דבר השם. זה עם איש אלוהים אני. כן? לא צריך פה את מלאך השם שיגן על אליהו. עכשיו אליהו הוא כרגע מייצג את דבר השם בעולם. כל מה שנגדו זה עם איש אלוהים אני. כן? לכן הוא אומר, אתה יודע שאם איש אלוהים אני תראה לה יש מי השמיים ותאכל אותך ואת חמישיך. השינוי בשלישי, וישו וישלח שר 50 שלישים וחמישה ויעל.
מה עובר לחזיה בראש?
מה?
מה עובר לו בראש הוא שולח פעם שלישית?
החזיה? חיילים לא מספרים אצלו.
לא, אבל למה אתה תודריג?
בכל מחיר.
שלח מטרים, כאילו, לא יודע, משהו, תשנה קצת הגישה.
כן, אני לא יודע בדיוק מה הוא תפס, אבל אצל החזיה זה בכל מחיר, כלומר זה לא נתפס, המספר הוא לא. הוא לא, גם כנראה, גם הוויין והשליחה הזאת כל הזמן מביאה את הריחוק שלו ממה שקורה. ויעל ויבוא שר החמישים השלישי. אז ראים שהקודם לא עלה, אז למה השלישי עולה?
הוא מבין שזה לא משנה.
כן, הוא מבין שעכשיו זה לא משנה אם הוא יעלה או לא יעלה, נכון? בכל מקרה הוא יסרף. ויעל ויבוא שר החמישים השלישי, ויכרע על ברכיו. הנה, ועכשיו...
זה
התחנפות
הזאת פה, כאילו... זה התחנפות. הוא מרגיש בסכנת
חיים. הבן אדם נתון, בעצם מה קורה פה? הוא נתון...
זה לא ששלחו אותו כמו הקודנקים?
כמו הקודנקים.
הוא הביא את לעשות
את זה. בדיוק, הוא נתון בין הפטיש לסדן. זה מה שהוא אומר גם, אני נתון בין הפטיש לסדן. אם אני חוזר אל המלך... זה מה שהמלבים אומר, בואו תראו את זה פה בדבריו. המלבים טוען שזה מה שהוא טוען. ויכרע על ברכיו לנגד אליהו, לכן גם הוא עולה למעלה, כי הוא מבין שזה לא משנה. ויתחנן אליו, וידבר אליו, איש האלוהים. אני רק מדמיין לעצמי, אבל זה אותם שתי מילים שהוא אמר קודם. אבל אם היינו שומעים את הניגון, זה היה אחרת לגמרי, מאיך ששני הקודמים אמרו את המילים האלה. שני הקודמים זה היה בטח בצעקה ובפקודה. ופה זה ויתחנן אליו, וידבר אליו, איש האלוהים, תיקרנה נפשי ונפש עבדיך אלה חמישים בעיניך. הנה ירדה אש מן השמיים ותאכל את שני שרי החמישים הראשונים ואת חמישיהם, ואתה תיקר נפשי בעיניך. המל מפה אומר שיש פה שתי בקשות. ואתה תיקר נפשי בעיניך, זה בקשה שמה?
אל תשלח אותי חזרה.
לא, לא רק שאל תשרוף אותנו, אלא
תבוא
איתנו. הוא לא מעז להגיד את זה במפורש, אז הוא רק אומר, ואתה תיקר נפשי בעיניך. כי מה יקרה אם אני חוזר? יהרגו. אם אני אשאר פה, אם אני אנסה להביא אותך, מה יקרה? אתה תשרוף את כולנו. אם אני חוזר, את מי יהרגו? אותי, נכון. זה ואתה תיקר נפשי בעיניך, ככה אומר המלבין. כן, זה בקשה נוספת, זה לא חוזר. עוד פעם על אותה בקשה. בפעם הראשונה הוא ביקש עליו ועל החמישה, עכשיו הוא מבקש על עצמו. כן? ואליהו עכשיו מתלבט. אם הוא יורד, אז בעצם הוא נכנע לדבר המלך. כן? הוא בעצם, למרות שהוא לא אמר לו הפעם רדע, אבל דבר המלך הוא רדע, אבל שלחו אותו להביא אותו. אם הוא יורד, אז בעצם מתפספס פה דבר המלך. אם הוא לא, כן? אם הוא לא יורד, אז מה הוא עושה עם החמישים... מסער החמישים הזה, כן? הרי הוא יחזור וימות. ימות פה יצא לה, יוצא להורג, באדם צדיק לכאורה.
הרב אליהו לא מפחד שמולים אליו?
מפחד, הנה, וידבר מלאך אדוני אל אליהו, רד אותו, אל תירא מפניו. ודאי מפחד. הם באים להרוג אותו, לא באים לשחק איתו.
אליהו לא סומך על הנס.
מה? לא, לא, לא סומך עליו. עד שמלאך השם שהוא בעצם עכשיו הכניס את אליהו להתלבטות, הוא פותר אותו התלבטות, נכון? מלאך השם שדיבר אל אליהו, מלאך השם הוא, שכן, איתו התחלנו את הפרק. הוא זה שאמר לו ללכת, כן, ללכת אל השליחים. הוא זה שעכשיו בעצם
פותר... אליהו עכשיו מפחד, הוא כבר ראה פעמיים
ו... לא,
הוא מפחד בכל
אחד. לא עכשיו הוא מפחד.
לא, אבל בסדר, פעם ראשונה שנייה, וואו, אבל... פעם שנייה...
לא, עכשיו הוא יבוא איתו אל... אלה זה, ולגב באמת יש שינוי בגישה של אליהו, אני מסכים מאוד. מי שזוכר, עד עכשיו כשהיה לאליהו עימות חזיתי עם בית המלוכה, מה הוא עשה? הוא ברח. זוכרים, בפעם הראשונה עם אחאב, הוא הולך לנחל קרית. פעם שנייה עם איזבל, הוא הולך לחורב. כן, הוא בורח, הוא הולך אל נפשו.
השם אמר לו, אבל
הוא... וללכת לסיני? לחורב? להר חורב? זה היה החלטה של אליהו, הוא מתפטר שם. לא עזר לו, כן? אנחנו שלו, כאן רואים שלא עזר לו, אבל... בכל אופן, כאן הוא באימות ישיר. המלאך אומר לו, רד אותו, אל תירא מפניו. יש גם אגב שפרשו שאל תירא מפניו זה לא על שר החמישים, אלא על החזיה. ויקום וירד אותו. אגב, זה, גם, זה, יש פה גם משהו מעבר. כלומר, הרד אותו זה תרתי משמע. כלומר, זה גם לרדת מההר, אבל יש לפעמים שגם צריך... לרדת מההתבצרות על ההר ולפעמים לא לרדת, כן, פה לכאורה דבר השם מתבטל פה, כי אתה עד עכשיו כאילו אתה פתאום אתה עושה את מה שהמלך אמר. לפעמים, כן, צריך לרדת. רד אותו, אל תירא מפניו. ויקום וירד אותו אל המלך. וידבר אליו. כה אמר אדוני, יען אשר שלחת מלאכים וכולי, המבלי אין אלוהים וישראל לדרוש בדברו, לכן המיטה אשר עלית שם לא תרד ממנה כי מות תמות. מדהים, לא אומר, אומר מילה מילה. אז מה החידוש הגדול? החידוש הגדול הוא שהוא נכנס לבית המלך, ויוצא, ואף אחד, עכשיו מה עושים כל החיילים מסביב, ואיזבל, ולמה אף אחד לא הורג אותו? בטח, אף אחד לא מעיז. זה גם ניצחון. זה גם ניצחון לפני עצמו, הכניסה לבית המלך, כן, בפעם אחרי הפעם השלישית, נכון? הוא אמנם יורד ולכאור הבא אל המלך, אבל כשהוא בא אל המלך הוא נכנס. ואומר המלך מה? את נבואת המוות שלו, שהמלך על זה רצה לחסל אותו, כדי לבטל את הנבואה הזאת. ואין פה צפה.
וזה נגיד. יש גם, כאילו יש הבדל גישה שהוא לא ברור, כי לפני, רגע, המהלך האחרון הרי שהוא עשה זה לשלוח עליו עוד פעם 50.
לא.
הוא לא קרה להם כלום, והוא פתאום עכשיו מפחד, כאילו למה שהוא יפחד, הרי לפני רגע הוא שלח עוד פעם 50.
לא הבנתי. מי לא מפחד? המלך שולח
אליהו פעמיים.
לא שהמלך מפחד. אף חייר לא יעיז לעשות את זה.
המלך לא יכול לזוז.
לא שהמלך מפחד פה.
אז למה פעם שלישית החיילים הלכו לכאורה? כאילו למה שהם ירצו ללכת בכלל? אם אנחנו רואים...
זה בדיוק מה שרואים, שהחיילים הולכים והם רועדים מפחד, בפעם השלישית. וכשהוא יורד בפעם השלישית ונכנס לבית המלך, הוא נכנס ואף חייר לא מעיז להזיז את הנשק שלו. כנראה ככה משהו. זה גם ניצחון.
למה צריך בכלל להודיע לו כדי שיחזור אליי בתשובה כאילו?
יכול להיות שמלכתחילה זו הייתה המטרה, כן. אבל, נכון, כן, אנחנו רגילים להגיד שבעצם זה פותח אפשרות לתשובה. פה לא, אם כבר
אפשרות... למרות שפה זה עומד כאילו ישר אחרי
דבר אליו. לא, פה החטא שלו היה שמה? על בעל זבוב הוא מת. על הדרישה בבעל זבוב, נכון? זה היה... בסופו של דבר, על זה שהוא לא מאמין שיש אלוהים בישראל. המאבק פה, אם יש אלוהים, כל המאבק שאליהו מחולל עם השליחים שהוא הופך אותם וזה, זה להראות שיש אלוהים בישראל ודבר השם חזק מדבר המלך. הרי המלך כשהוא שולח, כי המלך שולח לשלוח באלוהי עקרון, המשמעות של זה היא שאין את מי לשאול.
כדי להראות לאבאים או כדי להראות ל...
לעם, מה זה להראות לכולם, כל העם רואה. עכשיו המאבק של אליהו זה להראות שיש אלוהים בישראל. ולכן זה עובד ככה, דבר ראשון הפיכת השליחים לשליחים שלו, שזה כבר כפול כמו שאמרנו. ובשלב הבא, במאבק מול שרי החמישים, כן, זה להראות שדבר השם, אי אפשר, דבר השם ירד ואי אפשר להפר אותו. לא משנה אם תשלח שלוש פלוגות חיר, זה לא יעזור. כן, דבר השם הוא, ברגע שהוא ירד, כן יהיה דברי אשר יצא מפי, לא ישוב אלי הריקם, כי אם עשה אשר חפצתי והצליח אשר שלחתי. אין, ברגע שדעה שזה, זה בדיוק ההיפך מהתפיסה של החזיה. לכן, המיטה אשר עלית שם לא תרד ממנה, כי מות תמות. וימות כדבר אדוני אשר דיבר אליהו וימלוך יהורם תחתיו, כן, בשנת 2 ליהורם בן יושפת מלך יהודה, כי לא היה לו בן, כן, לא היה בן לאחזיהו. יש פה פסקה באמצע פסוק שצריך להבין מה היא כוללת. בדרך כלל פסקות באמצע פסוק, בייחוד בספר שמואל, גם בספר מלכים, בדרך כלל הן מסתירות פה, בדרך כלל זה דברים שקרו באמצע, בדברי הימים, ויתר דברי אחזיהו אשר עשה, הלוהם הכתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. אז מה שראינו באחזיהו, זה בעצם, אחזיהו היה רשע גדול עוד יותר. אם היה צד, אם היה צד של חיובי באחאב, כן? הצד הזה אינו קיים באחזיהו. ממש, הוא לקח רק את הרע. כן? לקח את דרך אביו ודרך אמו ודרך יבאה בנבט. ואם אליהו אצל אחאב עוד מצאנו הקשבה לדבר השם, פעם, יותר מפעם אחת, נכון? הקשבה לאחאב, בקרמל, במלחמה בארם, הקשבה למיכאי ובן נמלה, בסוף, גם ראינו שהוא, גם במלחמה השלישית, הקשבה לזה שהוא עומד במלחמה, מועמד במלחמה, וגם איזושהי הקשבה לדבר השם, וראית אשר נכנח אחאב מפני, כמה וכמה פעמים, באחזיהו אין בכלל. היינו מצפים שבאיזשהו שלב כאן, באיזשהו שלב, הוא יעשה את מה שאבא שלו עשה, נכון? היה לו פה 3-4 נקודות יציאה. ראש בקיר, עד הסוף. נגד הנבואה, נגד דבר השם, כן? והוא מת אחרי שנתיים, כן? הוא לא מספיק לעשות הרבה. נכון? כמה שנים הלך? כבר זוכר מה היה כתוב. בשנת 17 לשפט מלכה, כן? וימלוך על ישראל שנתיים.
10.
למה 10?
17 עד 25
יושפת, עוד שנתיים של יורם. כן, אז איך זה מסתדר עם הימלוך על ישראל שנתיים?
שנתיים מתחילת המלכות של יורם. הבן
של יושפת. עוד פעם.
הוא התחיל
למלוך
ב-17
ליושפת,
עוד
8
שנים עד 25 שלו.
כן.
ואז שנתיים...
עכשיו פסוק נ"ב. חזיהו בן אחאב. מלך על ישראל בשומרון בשנת 17 ליהושפט מלך יהודה וימלוך על ישראל
שנתיים. מתחילת מלכות יורם.
לא, אבל הוא ימלוך על ישראל שנתיים, לא כתוב ככה. אז מה אתם מציעים?
הוא לא ימלך שנתיים
בהתחלה. ככה נראה לי גם כן. כלומר, ראינו כבר כמה פעמים, רואים בספר מלכים, שכאשר מלך הוא חולה, בטח אם הוא חולה בכל אישור הוא מת ממנו, אז המלך הבא כבר מחליף אותו עוד בחייו. זוכרים דוגמאות כאלה? אנחנו נדבר על זה עם יותם, נדבר על זה עם יותם ועוזיה, אולי אפילו פעמיים יש שם גם ליותם עצמו, כן, יכול להיות שיש שם כמה חילופים כאלה, וכנראה שזה גם מה שיש כאן. כלומר שאח שלו מחליף אותו זה עוד עוד בחייו, בסדר?
מה עם פסוק י"ז אומר
לו? שמה?
אומר הוא בשנת שנתיים ליהורם.
כן, בשנת שתיים ליהורם בן יהושפט.
יהושפט, זה מלך
יהודה. בסדר, זה מה שבדיוק אולי הפסקה באמצע פסוק אומרת כאן. ויעמוד כדבר השם אשר דיבר אליהו, וימלוך יהורם תחתיו, רווח, בסדר? בשנת 2 יהורם בן יהושפט מלך יהודה, כי לא היה לו בן. אז מה קורה פה באמת? יהורם הולך תחתיו עוד בחייו, ומתי הוא מולך לגמרי?
בשנת
2, כן. כי לא היה לו. ויתר דברי אחזיהו אשר עשה, לא הם החתומים. בסדר? אז זה מה שכנראה מה שקורה. כלומר, כשיש פה, הוא מולך שנתיים בפועל, עוד 8 שנים הוא על הכיסא כמו אריאל שרון, בסדר? שהוא עדיין ראש הממשלה. בסדר, צמח, כאילו, במצב... בינתיים מחליפים אותו. אז בינתיים באמת יש אח שהוא מולך רשמי. כן, הוא מה שנקרא עוצר. ברגע שהוא מת, בסוף זה לוקח זמן, אתם יודעים, זה... כן, שאתה צמח וזה, שאתה מת. בכל אופן הרי זה, וימות כדבר השם, זה, ולכן גם כתוב, אולי זה אפילו נרמז, המיטה אשר עלית שם לא תרד ממנה. כלומר, זה לוקח עוד זמן, אבל מהמכה הזאת בסופו של דבר, בסופו של דבר הוא...
נתן לו
בנה. מה?
נתן לו בנה.
כן. למה זה לא היה זה? כן. בסדר, אז נעצור בזה, והפעם... כן ננסה, טוב, פעם אנחנו נכנסים לאלישע, אז יש מקום אחר כך לנסות להסתכל, תזכירו שאמרתי שצריך להסתכל על הקשר בין ממלכות ישראל ויהודה מבחינת הקשר הצידוני. איך הקשר הצידוני הזה נכנס בהתחלה דרך ממלכת ישראל ואחר כך עובר ממלכת יהודה. יש פה גם עניין גיאוגרפי וגם עניין היסטורי וגם עניין רוחני. יש פה הרבה דברים שנכנסים ביחד להבין עד חורבן ממלכת יהודה ממש, עד חורבן בית המקדש, שזה שהוא מתחיל מאותם נישואים של אחאב לצידון. בסדר, אז אנחנו נשאיר את זה כרגע ככה באיזו אמירה כזאת כללית, ואחר כך תזכירו לי שאמרתי שאני צריך להתייחס את זה שנראה קצת יותר תקן את ההמשך. בסדר.